מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת תזריע. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן יחיאל צולמן, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5-2-11, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו ממשיכים בהלכות החג הפסח, בעזרת השם, גם שבוע הבא, מבט לשבת, נעסוק בהלכות פסח. יום ראשון אחריו, שזה ערב פסח, ליל בדיקת חמץ, בעזרת השם, כפי כל שנה שאנחנו עושים, יהיה פה תוכנית שעתיים, עשיית ליל הסדר, פה ברדיו נעשה, הלכה למעשה, כל עשיית הסדר בהידור רב, ללא מאזינים, שעתיים הקשבה, ומנת לרשום את הדברים, כדי שאדם יבוא ללילה מוכן וערוך לקיים את כל המצוות כמו שצריך. אז אנחנו בעזרת השם ניגע בכמה וכמה נושאים חשובים. יש נושא שאני מדבר סמוך לחג, אבל סמוך לחג, שבוע הבא, זה כבר ממש יומיים, שלושה לפני החג, אז הנה אני מדבר על זה עכשיו, כמו כל חג שאני מדבר, כדי שיספיקו האנשים, לפני שניגע גם כן בכמה סוגיות, בחמץ, ועוד כמה דברים בבית, מה צריך כשרות, שבוע שבוע נגענו בתמצית במהירות. אז יש חובה, רבותיי, שולחן ארוך, סימן שלם עוסק בהלכות שמחת יום טוב, סימן תקוף חפתת, ויש שם הלכה שחובה לקנות לאישה לחג. מה לקנות? כולל הבגד, כולל תכשיט, כולל מתנה. זה הלכה בשולחן ערוך, רבותיי. לא, תשמע, אשתי יש לה כסף, אשתי קונה הכל, זה אומר לי כבר אין מקום בארון, זה אומר, אני לא בדיוק כואב את הטעם שלי. כל התירוצים האלו, רבותיי, לא יעזור. יש הלכה. כמו שקיימים את שאר ההלכות, גם זה צריך לעשות. צריך לקנות. מה נעשה בדור הזה? שרבים דור תפוחות המה. זה לא מה שפעם, כל דבר אישה מבקשת מבעלה. גם אם אתה מכניסה כסף, נותנת לבעלה את הכסף. היום רבים לא ככה. היא עובדת, עושה בכסף מה רוצה. יש עוד יותר גרוע, שגם הבעל מסכן צריך אישור ממנה מה לקנות. זה עוד יותר גרוע. ואם אחד כזה נגיד לו, תיתן לאישה 300-400 שקל לקנות משהו לחג, אשתו תגיד לו, מה קרה? פורים היום, מה זה המשחק הזה? מה הצגה הזאת? אז איפה היא קנה לה? בגד היא קונה לעצמה, כל לעצמה מה. אז כתבנו בספר כי בא מועד, שמה הפתרון שלך תקנה איזה משהו. יקנה איזה בוסם, יקנה איזה תכשיט, איזה מתנה. כלי חשמלי לבית, אם היא משתמשת בו בחג, יש להקל. להחשיב אותו כדבר לשמחת יום טוב. עכשיו, אני רוצה לגוע בכמה וכמה דברים בהלכות הפסח. דבר ראשון, צריכים לדעת, בעוונות הרבים, פה בארץ הקודש, חוץ מהמוסלמים, יש פה, עלו לארץ מעל מיליון גויים. אז תחשבו כמה אינם יהודים יש פה בארץ. והם, אין ציפייה מהם שישמרו פסח, למה ישמרו? אין עניין להגיד לעובד זר, עובדת זרה, תאכלי כמונו בחג. מה פתאום? למה הם צריכים לא לאכול פיתות, לאכול לחם, לפה, למה? למה הם צריכים? בגלל שהם אצלך בבית? יש דרכים מה עושים איתם. איך לעשות? יש להם את החדר שלהם. אף אחד לא ייכנס לחדר. יוצאים נכנסים בכמה עטיפות שלא חלה לפול פירורים. יש בזה. אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחרת. מה הנקודה? שקשורה בעצם לרבים. יש הלכה בשולחן ערוך. יהודי יושב עם גוי באותו שולחן בפסח. הגוי אוכל פיתה פלאפל. אוכל פיתה פלאפל. היהודי יושב איתו בשולחן. כותב השולחן ערוך, אין איסור בזה. הוא רואה את החמץ, אין איסור לראות חמץ. בא לראה, בא למצא, זה משהו אחר. לא נתערבב עכשיו. רק מה? היהודי, אתה אסור לך לאכול ולשתות כלום בזמן שהגוי בשולחן אוכל חמץ. אין דבר כזה. תשב איתו, אין לי בעיה. תשב, תלמד, דבר איתו ביזנס. נכון, סיפור מוזר. אבל איפה זה פוגש אותנו? שימו לב. יצאנו בחופש, בחול המועד. אחרי צהריים יוצאים לאיזה פארק. בוקר, כולם הולכים לשיעורי תורה. לא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא בשביל שעסקו בהם בתורה. ברוך השם בן פורת יוסף, ברחבי הארץ, בתי מדרש מלאים רבותיי. אין מה להיות בבית כל הבוקר לשרוף את הזמן. לך תרוויח, תראה לבורא התברך, שאתה בחופש, אתה מנצל לתורה. שלא יהיה מצב אחרי 120, תתקע. איתך, עבדת קשה, אתה צודק, אני מבין אותך, למדת קצת. אנחנו למועד לא עבדת, אז למה לא למדת? מה תענה? אז הלכתם חצי יום, מכן יוצאים לאיזה פארק. לוקחים מצות, לוקחים ממתקים, לוקחים הכל כשר מצוין. בהרבה ערים, הרבה גינות, הרבה זה, יש שולחנות שהם לציבור. בא בן אדם, יושב, שם מפה ניילון, שכל, אין לו חשש, שם הוא אשתו וילדיו יושבים, אוכלים משהו קטן, שותים, קצת ירקות, זה מבסוטים. שולחן ארוך, שולחן ארוך הזה יושבים לך אולי 10 משפחות. כל אחד בהפסק מהשני, כל אחד בפינה, במשפחה שלו. פתאום הוא רואה שולחן 17 מטר אורך, 20 מטר אורך. אני מקצין. רואה בסוף השולחן זה גוי, לא יהודי, פתח בקבוק בירה. מותר לו, למה לא? זכותו, מה עשו לו לזה? שישתה יענה. על השולחן שלך? אבל איזה שולחן שלי? זה ארוך. איזה ארוך שיהיה, אותו רגע צריכים כל המשפחה להפסיק, סוגרים את הפה. אנחנו לא אוכלים, לא שותים, עד שהגוי הזה יגמור לשתות את הבירה שלו, יגמור לגמרי, נמשיך. ייקח את הבקבוק, יקום. אותו דבר בטיסה, אדם נמצא בטיסה בחול המועד. יושב בספסל, נמצא בטיסה בחוץ לארץ. הרבה נושאים, גויים. הוא יושב, מוציא לו איזה ירק או משהו לאכול, או מצא, פתאום כיסא לידו, יושב גוי, יושב טורקי, איטלקי, הוציא סקית, הוציא סנדוויץ', לבריאות שיהיה לו, מה הבעיה? וכל אחד יש לו שולחן קטן, אבל השולחנות הם סמוכים זה לזה. כתבנו בספר, כי בא מועד, זה נחשב כמו שולחן אחד. אתה צריך לעצור מיד, ו... עכשיו, מה עושים? כבר דיברנו עם עובדים זרים. אז כמו שאמרתי, החדר שלהם יעשו מה רוצים. בתוך הבית שלך. זה לא שלך. ומה שכותב שער הציון גבי שפחות שלנו, זה לא דומה לפה. למה לא דומה? שפחות, אתה חייב לתת להם לאכול. פה, זה עולם אחר לגמרי. או מישהו לקח עובד זר, לקח אדון לעצמו, לא לקח עבד שפחה. יש להם עצמאות שלהם, יש להם חופשות שלהם, הם קונים מעצמה משלהם, ולכן, גם לא אוכל משלך. מקמה, צריך להיזהר משני זהירות, שלא יהיה מצב שחס שלום ייפול בדרך, כניסה לבית, מחוץ לבית, אבל להגיד לו שבוע שלם תאכל מצות, לא פשוט. לא כל גוי או גויה הם מוכנים כל החג ככה. לא פשוט. הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, דיברתי איתו, הוא הוסיף שראוי להזכיר לגוי את החדר הזה. ראוי, לא חובה. עכשיו, מה תעשה ליל הסדר? ליל הסדר, יושבים כולם ביחד. עובדת זרה מטפלת בסבתא, יושבים ביחד. עובד זר עם הסבא. עכשיו, מה הבעיה? שישבו ברוך הבא, מה הבעיה? הבעיה, מצות מצווה, אסור לתת לגוי לאכול. זה מצווה מיוחד, זה למי שהוא לא ערל. אז מה תעשה? מה, יושב, יראה, כולכם אוכלים מצות עבודת יד, כולם יגידו, וואי, טעים, והוא תיתן לו מצות מכונה? תפגע בו, בעובד, העובדת זרה? הפתרון כתבנו בספר, שאתם קונים את המצות, מראש תגיד, אני קונה מצה, תפריש אותה. מצה הזאת לא למצווה, אני רוצה אותה לחולין. לא רוצה, מראש מכוון לא למצווה. ואז היא תהיה בסקית, אותה מצה זה. עבודת יד, הכל אותו דבר. כך לא תפגע בהם. תיתן לכולם מהמצווה. והיא או הוא העובד, עובדת זרה, תיתן להם מהמצה, היא פתרנו את הבעיה. עכשיו, מה קורה מי שמחזיק בעלי חיים בבית? צריכים לאכול. מה, תן לבעלי חיים מצות? יש לו טוקים, יש לו כל מיני בעלי חיים. אותה הלכה למעשה. הלכה למעשה, מי שרוצה להחמיר יותר מזה, תבוא לברכה. אבל מה הלכה אני אומר? שימו לב. כל תערובת, מי שירא שולחן ארוך, תף מבית ציף דלת. דבר שנתערב בו חמץ, הוא לא מאכל אדם, כלל, או שלא מאכל כל אדם. אבל פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. לאכול, אסור לך לאכול. לקיימו, כתוב הפוסקים גם בענה. העיקר שהחמץ לא ניכר בעין. תראו אור לציון, חמץ ציון אבא שאול, בלכות פסח, גם כן. יש לכם תערובת. התערובת יש בה חמץ, אני יודע, בטוח. אבל החמץ לא ניכר בעין. אני מסתכל על התערובת, אני לא רואה חמץ. לא ניכר בעין. כל עוד שהתערובת נעשתה לפני החג, מותר לתת לבעלי חיים לאכול בחג. לא חייב לקנות כשר לפסח. מי שרוצה הנהגה, אני אכול כשר לפסח, תבוא עליו ברכה, אני לא מזלזל. אבל מה ההלכה? יקר לו, אין לו כסף, לא השיג, נגמר לו, סיפורים. עוד פעם, תערובת הוא לא עושה אותה בחג. תערובת עשה אותה לפני החג. לפני הפסח. יש לו כמות, הנה, קרטון מלא תערובת. מה יש בתערובת? גם חמץ. בסדר, תערובת. אני עיקר בעין, אתה מסתכל, אתה רואה? לא רואה חמץ. כל גרגירים לא רואה חמץ. לא ניכר בעין, מותר לתת לבעלי חיים בפסח ואין בזה בעיה. עכשיו, לגבי בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, בעזרת השם, ביום ראשון, לא הזה אחריו, צאת הכוכבים, בערך 14 דקות, סליחה, אחרי השקיעה, זמן תחילת בדיקת חמץ. גם לא סיימו את הניקיון, שימו לב, לא גמרתי לנקות. תעשה בדיקה. מצא משהו, מורים אותו. אין קשר בין הניקיון לבין החמץ. בדיקת חמץ ועיקרון, עיקר הדין, צריך לבדוק את כל הבית. כולל המגירות, כולל התאים, כולל זה. היו גדולי ישראל, בדיקת חמץ לוקח להם 8-9 שעות. איך תהפוך את כל הבית? אז על מה הציבור סומך? רוב עם ישראל לא עושה ככה. מרן החידה כותב, ומביא נימוק. הבית, כמה שניקו אותו, אז אנחנו עושים בדיקה, נקרא לה שטחית. כשאנחנו מפזרים את 10 פתיתים, אנחנו נדאג שהגברת או אחד הילדים, נכין להם בסקיות מזון, סגור טוב, שלא יפול לפירורים. 10. אתם הולכים ומחביאים את זה בבית. מה זה מחביאים? זה לא אפיקומן. זה מקום נורמלי, ששם יש גישה. אין עניין להחביא את זה באיזה מקום שאף פעם אין חמץ. אין מקום שאז נבוא לשם, נראה, וגם על הדרך נראה עוד. תרשמו בדף. כי אם לא ירשום, פתאום חסר אחד. איפה? וואי, לא זוכר. מה תעשה עכשיו? זה צריך לבטל רק, זה לסמוך לביטול. אנחנו עושים פחות מכזית כל חתיכה. אבל לעשות רשימה. ואז הוא עובר על הכל, עובר במטבח, פותח את הארונות. מסתכל על המדף, לא לחפור פינה פינה. מי שמחמיר, עד רבה, תבוא עליו בקרה טוב, כן? דבר עכשיו, כמה לוקח בית בערך 20 דקות, חצי שעה, זה כלל ישראל ככה היו עושים. עכשיו, איפה בודקים רבותיי? גם הבדיקה השטחית. בית שיש ילדים רבותיי, גם בשירותים תיכנס תבדוק. בטח. הילד אכל לפני חצי שעה פיטה, פיצה, משהו. אין לו משחקים. פתאום נכנס לשירותים, שם בצד והמשיך הלאה. הוא לא רואה חשבון. אני פעם ראיתי בחריץ, במשקוף, איפה שהלשונית של המלעול נכנס, חתיכת פיטה שם הילד. שיש ילדים מהבית שלך עד מחוץ לבניין, גר בבניין, 10 קומות, 6 קומות, 4 קומות, מה עושים? הלכה למעשה. חובת בדיקת חמץ גם בחדר מדרגות. שלא חס שלום, כי מצא שם חמץ. והחדר מדרגות הוא שלך גם, אתם שותפים. חדר מדרגות של מי זה? של כל הדיירים. אז מאיפה אני אבדוק? גם אחד גר עכשיו בבניין, כולם לא דתיים, לא עושים בדיקת חמץ. שימו לב. בית כזה, בניין כזה, חובה שלך לבדוק מפתח הבית שלך, כלפי היציאה עד הכניסה לבניין. דהיינו, נכנס לבניין, עולה 4 קומות, זה הבניין. אחד גר בקומה שנייה, הוא יוצא מהבית, יורד 2 קומות עד היציאה. אם יש כמה דתיים בבניין, שמים פתק בלוח מודעות, כל אחד ירשום איזה קומה הוא בודק. אני גר בקומה רביעית, יורד, כתב שכן שקומה שלישית בדק, אז אני מדלג על השלישית, יש מי שיבדוק אותה. זה חובת הבדיקה גם. גם ברכב חובה לבדוק. עד כדי כך, חמבן ציון, כך כותב, שמי שבודק רק ברכב, רק רכב, איך? נסעו עכשיו להורים. הוא אצל ההורים, ההורים שלא בודקים את הבית. ומה יש לו? כי במקליע עברתי את הירדן. הוא בא עם האוטו שלו בלבד. חייב לבדוק באוטו. חמבן ציון כותב, יברך על הבדיקה של האוטו. אבו ירבח ועוד הורים לא יברך. חובת בדיקה באוטו. בזהירות כמובן, כן. פנס, כמו כל הכללים, מה שצריך, לשים לב לדבר הזה. שריפת חמץ, עוד פרט אחד, ואנחנו צריכים להזדרד לפרסומות, ויש עוד הרבה עבודה. שריפת חמץ, רבותיי, לא צריך לבוא עם ערימות של חמץ. כל אחד, אני רואה, אני צוחק. בנערנו, בזקננו, נלך. כאילו, לא יודע, ברחו מאיזה מלחמה. מה זה? ערימות, צקיות, צלים. מה אתה הולך? שוק? איפה תשרוף את כל זה, ריבון העולמים? זורקים למחולה, מדורה, תבוא עוד שעתיים, זה זורק, זה זורק, חיבור העירייה את האש, אתה רואה השם ישמור כל הלחמים, חיים, שלמים, רק חמים. מה את הצרה הזאת? אז לא שרפת בכלל. רבותיי, כל החמץ נשאר לכם בבית, הכל שאתם רוצים לזרוק, תזרקו מוקדם, או בלילה, או בבוקר מוקדם, לפח, זבל של העירייה, פח השפעה, העירוני. מוקדם. מה תשאירו? שאירו את 10 פתיתים. הלולב, הדסים והערבות, פתילות של חנוכה, שכאילו שורפים את הציפורניים שלהם, שהם גוזזים. טוב, שורפן, חסיד. ואם אתם רוצים עוד קצת, תביא עוד קצת, אני יודע כמה פיתות. עכשיו, עוד דבר חשוב. שאנשים תמיד הראש שלהם, ראש גדול, וזה חשוב, גם לדאוג לאחרים. אני בא לשריפת חמץ, בא מביא איתו בקבוק, טרמפנטין, סולר, דלק, נפט, ושככה יתפוס לכולם, אדרבה, באמת, אנשים, התפעלות. רק דבר אחד תשים לב. אם אתה שופך על הלחם, לפני שנשרף, אז פגמת אותו כבר. לא קיימת את המצווה בשריפה. והטוב ביותר זה ביאור חמץ בשריפה. עושים שריפת חמץ. אם אתה פגמת אותו בנפט, בדלק, אז גמרנו, אין מה לשרוף. זה כבר פסול הכלב, לא שווה כבר. אז שימו לב. זרוק את הפיתות למדורה. תן לנו להתאפס. עכשיו, לפני שאתה רוצה נגלה הבאה לשפוך, שפוך נפט למדורה. תדליק אותה, תדלק לגמרי. אחר מכן, תזרוק את הפיתות, מקרוני, מה שאתה רוצה. כמו שאמרתי שבוע שעבר, מי שלחוץ, בגלל המלחמה, כל מיני סיבות. לך תדע מה יהיה, איזה כמה זמן לא יהיה סופר. אנשים פחדים, וזה בסדר, לא קרה כלום. הוא אומר, תשאיר לי בבקשה, תן לי להשאיר קמח, תן לי להשאיר זה, תן לי להיות רגוע. רבותיי, אל תפחדו. מותר להשאיר חמץ גמור. זה הנהגה לחסל את הכל, חוץ ממה שלא יקר. אבל אם המצב הוא כמו בקורונה, גם אז אותו דבר אמרנו. קורונה, תראה את המצב, אתה נכנס לסופרים הכל ריק. אתה לא יודע איפה העולם מתגלגל. וגם פה מלחמה, כמה זמן, מה יהיה, זה אומר לך, תכין, תכין. אני לא בא להפחיד חלילה אנשים. גם אם נכין לא נפחד, לא סתירה. נרקוד ונשמח בממד, אבל צריך לאכול גם, מה זה קשור? גם בשביל לרקוד צריך לאכול. אם לא תאכלו, איך תרקדו? אז אומר האדם, תשמע, יש לי ילדים קטנים, מה אתה תלמיד לזור את הכל, מה אני אעשה? שאלי פה שתי קרטונים מצא, איך אני אתמודד איתם? תן לי להשאיר מקרונים, פתיתים, אל תחששו בכלל. תסגרו בארון, עשיתם מכירת חמץ, הכל בסדר. ואם זה כפויים, יש לו פיתות, יש לו סיגרים, פסטלים, גם הוצאה כספית גם. תשמעו טוב, תראו בקיבה מועד. תא אחד מהמקפיא, שתי תאים, תסגרו אותו הרמטי עם קרטון. אין שום גישה. אני סותם את כל הכניסה של התא, קרטון כותב בגדול, חמץ מכור לגוי. תא מתחת הוא קשר, אבל אין שום קשר ביניהם. סגור לגמרי, אטום. סגור, קרטון, סקיות בפנים, הכל כמו שצריך. זה גם אפשרי. ראוי שלא. אבל מה זה ראוי שלא? אם יש לך איפה לעשות, איפה תשים? אדם יש לו שם 10 חבילות של סיגרים, עלה לו 60 שקל קופסה. זו הוצאה גדולה, זה יותר מהשתי בקבוקי וויסקי שאני אומר לו להשאיר. אותו רעיון. לכן כל אחד יעשה חושבין, ועם זה יתכנן את הזה שלו. נותן לו רוגע נפשי, נותן לו פיתו בסלו, שלא יהיה סתם נרבים, עצבים וחששות. אולי, אין אולי. מותר מעיקר הדין, אין בזה חשש. בסדר, אנחנו כבר צריכים, יש הרבה מה לדבר האמת. שבוע הבא גם ילכות פסח, כמו שאמרתי. ויום ראשון אחריו ליל הסדר. עכשיו אני אתן, רבותיי, בעזרת השם, רשימת מקומות בארץ השבוע, השם יחיינו ויזכנו, שאני עושה ליל הסדר לדוגמה. ציבור כדאי שיבוא, יראה בעיניים, אני בא עם הציוד, עם משקל, עם מצות, עם מרור, קרפס, אסבא, כל, בעזרת השם, תוך שעה, מזורז, ליל הסדר, אתה מוכן, תבוא דף עם העת, תרשום, תהיה מוכן, תעשה ליל הסדר בידוריו. אז שימו לב. בעזרת השם, השבת הקרובה, תושבי גן יבנה, דרך הארגון המפורסם, משכן שילו, מארגן שבת כולה שיעורים ברחבי העיר, עבדכם יהיה שם השבת, תעקבו בפרסום, תושבי גן יבנה. יום ראשון, כפר שמואל, בית הכנסת המרכזי בשעה 7:30. לאחר מכן, מושב בית עזרה, בית כנסת עזרה הסופר, רחוב התמר בשעה 9:00. יום שני, קירת מלאכי, בית הכנסת דרכי נועם, רחוב ויצמן 11 בשעה 7:00. לאחר מכן תושבי אשדוד, בית הכנסת גן העיר, חוב הגדוד העברי 5 ב8:30. יום שלישי, זה כבר חיזוק בעניין פסח, רק פה זה חיזוק, זה לא ליל הסדר, זה בעיר חולון. בית הכנסת שערי ציון, חוב הנביאים 5 ב7:00. דברי חיזוק על נושא של פסח, ככה שיהיה הכל בידור. לאחר מכן, במושב בן זכאי, עשיית ליל הסדר לדוגמה, בית המדרש חזון עובדיה ב8:00. מי שלא מספיק, אם יש לו כשר אינטרנט, טרפים מוכשר, הסתכל בן זכאי בנימין חוטה, יש שם גם כמה שיעורים בלכות פסח, כדאי לכם לראות, לצפות, שיעורים מקיפים בעזרת השם, הכנה לחג. זה יום שלישי. יום רביעי, תושבי נתיבות, בית הכנסת אהבת חיים, בשעה 5:45, חוב המעפילים 2, לאחר מכן, באשדוד, שוב בית כנסת גן העיר, חוב הגדוד העברי 5, בשעה 8:30, הכנה לפסח בעזרת השם, שימו ותחי נפשכם, בעזרת השם, זה להשבוע. אנחנו נצא להפסקה, ואני רגע, אני אמרתי בתחילה תודה לצוות המסור, יורם, הזכרתי אתכם. יורם, הזכרתי, ברוך השם, עשינו את החובה, אז את המס שילמנו, ברוך השם. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, לפני שניגש למאזין, הכתובת שנתתי בנתיבות, התקשרו להעיר, טעיתי, זה לא המעפילים 2, זה רחוב מעפיל 2. ביום רביעי, בית הכנסת אהבת חיים, בשעה 17:45, ליל הסדר לדוגמה, רחוב המעפיל 2. כן, שלום וערב טוב למאזין. אני אתן שוב את הטלפון למאזינים, מבקשים ממני, לא אמרתי, 077-22-22-211, אחר מכן שלוחה 8. אני חוזר שוב, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור, עם מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. כן, איתנו המאזין? כן. עכשיו אני שומע. שלום וערב טוב.
שלום הרב. תודה רבה. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, נטילת ידיים אחרי תספורת. מה הדין בזה? כי אני יכול לומר שמעולם אולי לא ראיתי מישהו שנוטל. זה לא שזה ראייה, אבל בכל אופן לדעת את הדין באמת.
יפה.
ושאלה שנייה, הקיץ מתקרב ובן אדם נכנס לבית כנסת וחם לו מאוד, נוטף מים והוא לא מרוכז בתפילה, לא מכוון. השאלה היא, הוא נוהג להתפלל עם כובע וחליפה או חליפה, השאלה היא אם עדיף שהוא יתפלל בכל אופן עם חליפה גם שהוא לא מצליח להכוון בתפילה מרוב החום, או שיתפלל במקום של יישוב הדעת, ביחיד עם מזגן, וזה השתי שאלות.
יפה מאוד, יפה מאוד. שאלות מיוחדות ביותר. אז נתחיל מהשאלה הראשונה. כבודו אומר שלא ראה אף פעם. אני לא יודע מי כבודו ואיפה ראה, אבל ברור לי שאת ההלכה הזאת מקיימים. יש לנו שולחן ערוך, סימן ד', סעיף י' ת'. הוא כותב מרן ככה. מרן כותב, איך אומרים בכלל מתי מנה? אומר אפילו מי שלא עושה את זה, תראו מה יקרה לו. עד כדי כך. אומר, מי שמקיז דם וכו' ולא נוטל ידיו, יפחד 7 ימים. זה. המגלח, זה מסתפר, לא נטל ידיו, מפחד 3 ימים. ציפורניים, לא נטל ידיו, מפחד 1 יום. ולא יודע ממה מפחד. יש לו איזו חרדה. זה כתוב בשולחן ערוך פה, שאדם צריך ליטול ידיים אחרי שהוא מסתפר, תכף נדבר על גילוח, סידור, תכף ניגע. מי שיש לו ליבה דלחתה, שוט הליבה דלחתה, חלק א', סימן עם ג', שם אנחנו גם תמצאנו את הדברים. הקף החיים מביא את הרב פלאג'י באפל הלב. מהלשון, משמע, המגלח זה רק המספר, אבל המסתפר, הוא לא עושה כלום. הוא אומר, יש צד לומר שלא צריך איתו לידיים. אבל הקף החיים מכריע, שגם המסתפר וגם הספר צריכים ליטול ידיים. אני מדבר על ספר שגמר את העבודה, יוצא להפסקה. אם הוא מרביץ ראש אחרי ראש, אין עניין שיטול ידיים בין ראש לראש. מגלח זקן, אדם מסדר את המכונת גילוח, או מסדר את הזקן, או מגלח אותו, או קוצץ מהפאות שלו, יש לו פאות ארוכים, לוקח מספריים וחותך מהם. כותב באור לציון חלק ב', פרק מדלת סימן ה', וגם הרב אוירבך בחניכות שלמה תפילה עמוד י' א', לא צריך נטילה. אותו דבר עושה חלק אל הילד. כל אחד בא מתכבד לחתוך לו חתיכה מהקוקו. לא חייב ליטול ידיים. תספורת לראש, זה חובה של נטילת ידיים. כמה צריך ליטול? הלכה למעשה, די בפעם אחת מעיקר הדין. יש שהקפידו 3 פעמים, אבל מעיקר הדין פעם אחת. הרי ציפורניים זה רוח רע ודאי, ושם יש כתבו שמספיק פעם אחת. מחמיר ג' פעמים, וגם על פי הסוד תבוא עליו ברכה, כותב הבן איש חי. אבל די תספורת זה לא יותר גרוע. ולכן גם תספורת מספיק נטילה אחת. ואיך בכלי? זה, אז מסקנת הדברים. מי שמסתפר חייב ליטול ידיים. בכלי מספיק נטילה אחת. הספר גמר את הקבוצה, יצא להפסקה, הפסקה הולך לשתות משהו, הולך הביתה, לפני שיוצא, גם כן נוטל ידיים. מסדר פאות, מתגלח בזקן, או מסדר את הזקן, או חותך לילד חלקי, כל אחד חותך קצת, כל אלו לא חייבים נטילה. עכשיו לגבי השאלה השנייה, שאלה מעניינת. זה בעזרת השם, כתבנו בזה בספר שעומד לצאת. חשבתי לפני פסח יצא, אבל אתם יודעים מה זה פיניש. הסוף, פתאום עוד סימני שאלה, עוד ספקות, בעזרת השם, השם יזכנו מיד אחרי פסח, ואני תפילה חלק ב' ירד לדפוס. מי שעדיין רוצה להיות שותף בהנצחות שפרסמתי, שיזדרז. הנה, התעכב הכל מלמעלה. ושם בחלק ב', איזה עמוד אני לא יודע. עוד לא מרובה, אנחנו במפתחות. אז הבאנו מחלוקת הפוסקים לגבי מי שיש לו אפשרות להתפלל במניין בלי חליפה ומקבעת. דוגמה. עכשיו הוא הולך בין הזמנים, או חול המועד, ידעו לאיזה פארק, בואו, מינחה, מינחה. בא להשלים עניין, אבל לא עכשיו במשפחה יושבים שם, חם. איפה הכובע החליפה שלך? שם אותו באוטו. עד שירוץ להביא אותו, יגמרו את המינחה הזה. האם יתפלל את המנחה בלי כובע החליפה? או אחר כך, אבל מה זה אחר כך? הוא אומר, אחר כך, תקשיב, זה צעוד ביחיד, לא אלה מניין. דעת הגאון רב חיים קניאבסקי, בכמה מקומות הביאו אותו, עד כדי כך, מי שרגיל להיות עם כובע חליפה, כותב שיתפלל ביחד עם חליפה ומקבעת. אל תפלל איתם בלי, עד כדי כך. אבל הלכה למעשה כתבנו, כמו הגאון רב שלמה זמן אוירבך, הלכות שלמה תפילה, פרק ב' סעיף ט"ו, יתפלל במניין, בלי חליפה ומקבעת. במקרה שם. אותו דבר נדון בסיפור של כבודו. בא לבית כנסת. הוא בא במניין. הוא אומר, תראה, אין פה מסגן, כולו נוטף. אני לא יכול להתפלל, כל שנייה הוא תרוד. עכשיו, מה זה תרוד? תוריד את הכובע חליפה. כן תוכל להתפלל? או שגם אז אתה מגרד את כל השנייה. אם אתה מגרד, מה זה משנה? הוא אומר, לא, אני, אם אני מוריד, יש פה מעברר, זה מספיק לי. חליפה לא שייך, כולי לא עת. אז אני, כשהיא לכוון בתפילה, אני חייב להוריד את הכובע חליפה. או, אין לי בעיה. תגיד לי, כבוד הרב, אני אלך הביתה. יש לי זמן, עוד לא שקיעה. מנחה, שחרית. אני אדליק את המסגן, ויתפלל בבית עם כובע חליפה, אבל ביחיד. מה עדיף? הלכה למעשה, עדיף תפילה במניין. אפילו בלי כובע חליפה. זה מטריד אותך? תוריד את הכובע חליפה. אתה לא יכול להתפלל בלי זה. אז זה תרדה בשבילך. ובלי זה אתה יכול לכוון. יתפלל בלי כובע חליפה, ירוויח מניין, מאשר יתפלל עם כובע חליפה ויכוון וביחיד, עדיף במניין. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. כן, אנחנו יוצאים, לא יוצאים, שווים לפרסומות. מיד לאחרי, נחזור למאזינים בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב, שלום עליכם. ראשית,
שלום
עליכם.
תודה, תודה. תודה, בזריזות אומרים לי פה שהזמן קצר, מתנצל. בכבוד.
אוקיי, שני שאלות הרב באותו עניין. אדם שבעצם קנה לאשתו בגד לאירוע שהיה סמוך עכשיו לחג הפסח, האם הוא יוצא בזה לחובת מתנה לחג? ועוד שאלה באותו עניין, האם אדם שקיבל מהכולל שלו שובר מתנה לאישה לקנות בגד, האם הוא מגיש את זה לאישה ויוצא בחובה?
שאלות יפות מאוד. לגבי השאלה הראשונה, נזדרז, כי בא מועד יום טוב, עמוד קופנון ג', הבאנו דברי בעל הגאון רב ניסים קרליץ, חוד שני עמוד קופסמך א', אדם קנה לאשתו בגד לחג, שימו לב, לחג, לא לחתונה, לאפשר אותו לפני החג, בחתונה, יוצא ידי חובה, הקשתי לבש אותו ביום טוב. זאת אומרת, זה לא עכשיו קבוע לבש אותו, לאפשר אותו פעם, פעמיים, בסדר. לכן, גם פה, קנתה בגד, עכשיו לפני שבועיים, שלושה, אפשר אותו פעם אחת, אבל יתנה ממנו בחג, זה בסדר גמור. לגבי השאלה השנייה, אם הכולל נתנו את המתנה לאישה, הוא זה לנשות האברכים, אז ברור שהבעל לא נתן כלום. זה כמו אחד שנותן לאישה מנת שלהם בהליך בזה כלום. אז הבעל לא נתן שום דבר. ודאי שהבעל לא יוצא את החובה, זה כמו שקיבלה מתנה מהעבודה שלה. תגיד, הבעל, הנה קיבלת מתנה, קיבלת בגד? אז במקרה פה הראש הכולל גייס ונתן. לכן, החובה שמרן כותב בתו קוף חפתי, צעיף ב', חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד הוא ואשתו ובנה וכל נביאים אליו, כסד מסמחם וכולי, אנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כיפים המונו. כותב הגאון רבי ניסים קרליס, תשמעו טוב, מי שקנה לאשתו בגד לחול המועד, זה לא מתאים לחג, זה מתאים לחול המועד, לא יצא ידי חובה. שמעתם? עכשיו בא לקרות לבגד, אומרת, יש לי כבר ליום טוב. יש לך יום טוב? קנה לה מתנה אחרת. אבל זה הבעל צריך לתת את זה. אם קיבל באבא שלו, לדוגמה, קח את זה לאשתך לבגד. פורס, זה לאשתך. אבא, מה אתה מתכוון? אתה נותן לי מתנה לעזור לי שאני אקנה לה, או שאתה נותן לה ישירות? לא, אני רוצה לתת לה שיהיה לה. אז זה לא הבעל. אותו דבר בכל, נתנו מתנה לגברת. אז זה לא הבעל. מקרה כזה, לא קיים שמחת יום טוב, וצריך בעצמו לתקנת לה מתנה. ישר כוח לכבודו.
תודה רבה.
נכתוב עליהם בעזרת השם, גם תשובה בעזרת השם. שבת שלום ופסח כשר ושמח. כן, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות חדשות, ונשוב למאזינים המחכימים בטלפון 077-5211, לאחר מכן 38. השאירו את השאלה בכל ברור מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. נשוב תכף ומיד, בבקשה.
מיד נשוב למבט. מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת תזריע. נודה שוב לצוות המסור, ירם יצחק וזנה וכן יחיל צולמן, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן 38 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. נעשה בזריזות את פינת מחברי הספרים, הייתי מדלג עליה, אבל יש פה ספרים שקשורים לתקופה של פסח, אי אפשר לדלג, אנשים שלחו ספרים, צריך לתת להם את הבמה. אז יש לנו כמה דברים מעניינים. קודם כל, יש ספר, זה אחד מחכמי מרוקו, רבי משה הזגורי, זר צדיק קדוש לברכה, חיבור בשם ירי משה, הדירו את הספר שלו, פירוש על התורה בדרך הקבלה, מי שמעוניין, בטלפון 052-712-0548, אני חוזר שוב, 052-712-0548. עוד קונטרס, לא עוד, קונטרס, שנקרא בשם אשר התעללתי במצרים. עבודה יפה לקוטי מדרשים על עשרת המכות וקריאת ים סוף. באמת הרבה חידושים, עבודה יפה מאוד. הבא אותו הרב הגאון דניאל סיבי שליטה, ובסופו גם הלכות ליל הסדר מהרב הגאון מאיר ישראל גבאי שליטה. הם מבני ברק. בטלפון 052-7169-480. אני חוזר שוב, 052-7169-480. עוד חיבור נפלא, פניני יביע עומר. חידושים על התורה ומעשיות ממרן רבן עובדיה יוסף. חיבר אותו הרב הגאון, יצחק בר זכאי שליטה מירושלים. בטלפון אפשר להשיג 052-712-3439. אני חוזר שוב, 052-712-3439. ועוד חיבור חדשני ומיוחד, נהניתי מהרעיון, אגדה של פסח, עשו אותה כמו ברכון, עם למינציה, פשוט כמו ברכון, כמה דפים, וכל הקטעים, כל קטע בצבע אחר, יותר קל לעקוב, בעיקר גם לנשים, באמת חידוש מיוחד. מי שעשה את זה, זה הרב הגאון, שר שלום שמואלי, שליטה, מירושלים, בנו של הרב הגאון, רב בניהו שמואל ישליטה. מי שרוצה לרכוש, בטלפון של משרדי הישיבה, 02-624-9000. אני חוזר שוב, 02-624-9000. מי שרוצה פרסום לכל חיבור שעשה, הן חדש, הן ישן, שולח לי שני עותקים אליי, בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40/14 בתר אלית. אני עובר, נותן תקציר על מה הספר עוסק, עם טלפון של המחבר, בשמחה וטוב לבב. כעת אנחנו עוברים בזריזות ונענה בזריזות למאזינים הנכבדים. שלום וערב טוב למאזין.
שלום וערב טוב. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת לגבי כבוד תלית, שהאם לגבי כיפול התלית אחרי השימוש, לפעמים אני רואה שבכנסת אני רואה שתליתות לא מקופלות, נגיד לפעמים זה כזה גולגל, לפעמים זה זרוק כזה, ואני נראה שאני רואה את הדבר כזה מקפל. השאלה עד כמה זה חובה לקפל, ומה עושים גם בשבת, אם זה חובה, מה עושים בשבת? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה לגבי קדושת רצועת תפילין, שאני רואה פעמים אנשים שהם מניחים תפילין, חולצים תפילין, אז הרצועות מונחות על הרצפה.
שמקרה,
לפעמים זה בכוונה, לפעמים זה ככה
בחוסר
זמת לב, השאלה אם זה מותר ואם צריך להעיר להם על זה.
יפה, שתי שאלות חשובות באותה משפחה של כבוד הקדושה ותשמישי קדושה, וניגע בהם בזריזות ובקצרה. בקיבו שבת חלק ב' עמוד רשבב, הבאנו שם הלכה למעשה לספרדים, אין זה כבוד להשאיר את הטלית כשהיא לא מקופלת. אז מה נעשה בשבת? אסור לקפל בגדים בשבת, יקפל אותה שלא כסדר קיפולה הראשון. ואם ישאל השואל, כן, אבל סוף סוף זה הכנה משבת ליום חול, או לשבת הבא, זה גם אסור. אומר, כיוון שזה לא כבוד להשאיר אותה כך, אז זה עכשיו לכבודה של הטלית. אבל האשכנזים, המשנה ברורה, סימן שם ב' צפקתן י' ג' כותב שאסור לקפל, תשאיר אותה ככה, רק אם הוא מתעטב במנחה באותה שבת, אז יקפל בבוקר. יוצא של הפוסקים הספרדים, יותר נתנו הקפדה, והסיבה היא הטעם העיקרי, בגלל שזה לא כבוד שהטלית לא מקופלת. לגבי השאלה השנייה, שאלה חשובה מאוד, האם צריך להקפיד שהרצועות לא יגעו ברצפה? ערוך השולחן, בסימן מם, סעיף א' כותב, דבר שם לגבי לתלות את התפילין, שכתוב שמחזיק אותם תלויים וכו', אז הוא כותב ככה. יראה שהרצועות לא יגררו על הקרקע. צריך להיזהר בדבר הזה. העלייה רבה שם בסימן מ', סעיף קטן א' כותב, לגבי מי שנפל לו תפילין, שמתענה אותו יום, ואם זה בשבת ימתין עד למחר, אומר ברצועות אין הקפדה. זאת אומרת, ודאי צריך להקפיד שהרצועות לא יגיעו לרצפה. אבל אם קרה, אז זה לא כמו התפילין עצמם, שיש דין של צום וכו', או לפדות, לא ניכנס לכל הפרטים, ברצועות אין את ההקפדה הזאת. דבר מעניין, אני לא יודע איך להסביר אותו, אוצר תשובות רב קליין, עמוד קופי, מביא בשם איזה אדמור, מישהו אוהב חסידות, אומר בדווקא, ושמה שבדווקא שהרצועה תהיה ברצפה, הוא כותב שם למה, אומר הביאור לזה יהיה רק שיבוא הגואל. אנחנו לא מתנהגים על פי החסידות, אלא על פי ההלכה, וכמו שראינו הפוסקים, כולם הקפידו בזה, ומסופר על החזון איש ועוד גדולים, שראו את הרצועה ברצפה, היו הולכים ומרימים אותה לרמוז לאדם, תשמע זה לא כבוד, שרצועת התפילין ברצפה. לכן יש להקפיד בזה, גם בהנחת תפילין, גם בחליצת התפילין, וגם בזמן שהתפילין על האדם, שהרצועות לא יגעו ברצפה. ישר כוח לכבודו, ושיהיה לכם שבת שלום, ופסח כשר ושמח. נעבור, נעבור, ברוכים תהיו, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום הרב. קודם כל יש שלום לכם. על התוכנית. חמומה שנעני ממנה מאוד. רציתי לשאול, ידוע שיש שני טעמים, למה אם יש מתפלל אסור לנסוע לאחוריו, יש טעם שלא להפריע לכוונת המתפלל, ויש טעם שהשכינה כנגדו. רציתי לשאול מה קורה שהטעמים סותרים, כגון שיש איזה מישהו שנמצא לפניי, והוא כל שנייה מתחיל להסתובב, ולפעמים כבר הוא מתחיל לפעק, לעשות נוחות, והוא מפריע לי בכוונה, או שיש איזה זקן לפניי, שאני מאוד קשה להמשיך להתפלל ככה. האם אפשר לסמן לו, או אפילו להראות לו כאילו סיימתי שיפסע, ואז אני אוכל להתרכז כמו שצריך, או שנאמר שעדיין יש פה את הטעם השני. זו שאלה אחת שרציתי לשאול. ובאותו נושא, הרב אמר שבוע שעבר, שאם יש מעבר, שזה מעבר, אבל מאחורה יש ספסלים, שזה היום כמעט מצוי בכל בתי הכנסת, אז הרב אמר שאי אפשר להפקיע מן הציבור את המעבר. כן. אני רציתי לשאול, זה מצד מי שעובר, אבל אני בתור מתפלל, אם יותר לי לעמוד להתפלל שם, רואים את זה בהרבה שטיבלכים גם לפעמים, שיש איזה מקום שיש רק בימה באמצע ואין מעבר מסודר. וכולם עומדים, וברור שיכול להיות שמישהו יעבור או משהו כזה. אם השאלה, אם מותר לי להתפלל במקום כזה, או שזה רק דין הרב אמר על העובד.
יפה מאוד. שאלות מחכימות ביותר. שאלה הראשונה, הוא עושה עמידה, יש אחד כל שנייה, אוף, אוף, רוצה לרמוז לו, תעבור ותגמור, הוא לא יכול להתפלל. הטרדות הראשון הזה שלפניו, כל שנייה מסתובב, הוא לא יכול לכוון ככה, זה מציק לו, הוא מרגיש שהוא פשוט מפריע לאנשים, האם מותר או אסור. אז כמו שהמאזין, שאלת חכם חצי תשובה, בא והביא את החיי האדם בכלל חבב, סעיף ג', שיש שני טעמים להלכה הזאת שנפסקה בשולחן ערוך קוף ב' סעיף ד', שאסור לעבור כנגד המתפלל בתוך 400, גם שלא יבלבל את מחשבת המתפלל, וגם השכינה כנגד המתפלל, אסור להפסיק בינו לבינה. אז פה מצד כוונה, לכאורה, הפוך, תשחרר אותו, נו תגמור, אני אוכל לכוון. צד שני, מה עם השכינה? ואני אומר גם לטעם הראשון. הפירוש, שאתה עושה כל שנייה פרצוף, זה גם העבירה שאתה מפריע למתפלל, אז מה, אתה גם תעבור, תעשה עוד הפרעה? הוא כבר עושה טעות אחת, אז נורא לו תעשה עוד טעות. אז ודאי גם מצד הטעם השני שגם נפסק, אי אפשר להתיר את זה. וגם מצד, מה הפירוש? אני אומר, אני אגיד לו. ומה אני אגיד לו? שיעשה עוד עבירה להפריע לי? נכון שהוא מפריע לי עכשיו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לא להפריע פשוט. מה זה לא להפריע? לא לעשות כל שנייה להוציא אוויר מהפה. ולא גם לא לפסוע כדי לא להפריע. עכשיו, נכון שלרמוז בעמידה מותר כשאין אפשרות אחרת וזה, אתה לא יכול לכוון, זה מטריד אותך. יש פה איזה ילד הולך ליפול ואני לא יכול להתפלל, אני עוצר את העמידה, מציל אותו, ממשיך הלאה. זאת אומרת, לצורך כוונת התפילה. תגיד לי גם פה, לצורך זה. אבל פה, הוא לא יכול לעבור. זה לא על פי הלכה שאני אומר לו לעבור, אבל יש פתרון. שימו לב את הפתרון. בעזרת השם יתברך, ואני תפילה חלק בית יוצא בקרוב, אנחנו קודמים את זה הלכה למעשה. שתי פתרונות. א', או שתרמוז לו, שיפסק ג' פסיעות לאחריו באלכסון. כך מביא בספר 400 של תפילה, חלק ב' סימן ה' על החיות. אם גם זה לא עוזר, תשמעו טוב, כך פוסק הגאון, רב שלמה זמן אוירבך, לכות שלמה תפילה, פרק ח' עוד למד ג'. אם זה לא עוזר, זה טרות בכוונה, שים לב מה תעשה. תעקור את עצמך מהמקום, בלי ג' פסיעות. לך תמשיך תעמידה מקום אחר. אני לא יכול להתפלל, אני נודניק כזה כל שנייה, אוף, 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 אי אפשר. אז אל תגיד לו מה לעשות, לתפוס את הרגליים, תעבור מקום, תמשיך שם תעמידה. ולמה? אתה בשבילך, שתוכל לכוון, אתה לא יכול לכוון. קבע השאלה השנייה. גם זה כתבנו בספר בעזרת השם שיצא, שבאמת אדם צריך לעמוד במקום שלא יפריעו לו. אבל המקבודו יסקי גם שתיבלך. ובזה לא תמוד, זה תלוי בנו. אתה בא, התחילו את התפילה והכל דחוס, איפה תיכנס? אתה נלץ לעשות עמידה קרוב לפתח. אז במקרה שאין מה לעשות, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל אם יש אפשרות, ודאי שידאג לעמוד במקום שלא יפריעו לו. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. מחילה שאני מתמצאת בזריזות, כי יש זמן קצר והמלאכה מרובה. בסדר? המאזין הבא כבר. שלום וערב טוב למאזין הבא.
שלום, שלום וערב טוב לרב. תודה רבה לרב על כל השיעורים. נהנים מכל מילה של הרב. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם מותר לאכול סלט כבד בליל הסדר? ושאלה שנייה, לגבי מגילת אסתר ספרדית שהיא מקל, שבעצם פונתי לב, כשאתה שם את זה בויטרינה, זה בעצם המגילה הפוכה. האם זה בסדר שהיא תישאר ככה?
יפה. שואל המאזין הנכבד שתי שאלות חשובות. שואל, הוא רוצה לאכול בליל הסדר סלט כבד קצוץ. אני מדגיש, כבד אמיתי. כן, המאזין? המאזין איתנו?
כן, כן.
הלו?
כבד אמיתי.
אתה דבר על כבד אמיתי. לא דמוי כבד.
כן, כן, לא בטעם כבד.
אתה יודע למה אני אומר את זה? אתה תצחק, אבל כך היה לי. אחד הבנים שלי שנולדו, צריך לעשות להם ברית. עשיתי את זה, לא רוצה להגיד ברדיו, לפגוע בהם שם, אולם באזור 100 שערים. אשתי אמרה לי, איך תעשה שם? תביא את המשפחה, צריך משהו מכובד. אמרתי, הוא הבטיח לי שיהיה בעזרת השם כבד קצוץ. אמר, אם יהיה כבד, בסדר. שמרו מה היה. הגיעו המשפחה, מתחילים לאכול, ואז אמרתי למישהו, איפה הכבד? קראתי למלצר, אמרו לו, תגיד לי, הזמנו כבד. אמרתי, אתה לא רואה? זה דמוי כבד? הם לוקחים חצילים, מערבבים ממשהו, אומר לך, זה טעם של כבד. מאז אני זוכר, יש כבד ויש דמוי כבד. אז אני מקווה שהמאזין הבין את העניין, כן?
כן, כן.
אתה לא צוחק, אני גם שומע.
כן, כן.
סיפור אמיתי שהיה לי. אז ככה, רבותיי, צלוי, מרן כותב בתף עין וף סיף א', בליל הסדר, מקום שנהגו לאכול צלי, צלוי, על האש, בתנור, בלי רוטב, בליל פסח, רק ליל פסח אנחנו מדברים, אוכלים. מקום שנהגו לו לאכול, אין אוכלים. למה לא? שמה יאמרו בשר פסח הוא. וגם אלו שנוהגים, אסור לאכול סצלוי כולו כאחד. זה נראה כאוכל קודשים בחוץ. חלק מהקורדים, חלק מהתימנים, חלק מהטריפולטיים, יש מהם שנהגו לאכול צלי בליל הסדר. מותר להם. מי שנהגו, מותר. רוב העדות לא אוכלים צלי. בשר בהמה, עוף, גם אסור. דגים בצים מותר. אני כבר סוגר על הדרך עוד כזה, ואז ניגע על הכבד שלך. לקח צלוי, שימו לב, ואחרי זה בישל אותו. מגן אברהם, חיי אדם, משנה בורה ומרן רבי עובדיה. לשמחת יום טוב אפשר להקל. צלוי, אחרי זה בישלו, איך בישלו אותו? ברוטב. לקחו למשל כבד, הנה דוגמה של כבד, צלו אותו, חייב לצלות את הכבד, זה אפשר לזה. אחרי שצלו אותו, הלכו, בישלו אותו עם שמן, בצל, בישול לגמרי, זה היה טרי, תוך 3 ימים מהשחיטה. או 3 ימים מהפשרה שלו כשהקפיאו אותו בחברה טרי. עוד פעם, שחטו עופות היום, לא היום, לפני שנה, טרי שחיטה, ולא משאירים במפעלים אחרי השחיטה, מיד מקפיאים, ברור. הקפאה עוצרת את התהליך שלו. יש חולקים על זה, דעת חכם עובדיה, שזה עוצר את התהליך. ואז מרגע שאפשרת אותו, יש לך 3 ימים. אם תוך 3 ימים צליתם את הכבד, מותר לבשל אותו. זה כל השנה אני מדבר. עכשיו, מה קורה פסח? צלי עוף, צלי כבד, אסור לאכול בליל הסדר, כבד צלוי. מה קורה אם צלית ואחרי זה בישלת? בישלת זה עם רוטב, עם דברים איזה. שמחתי אותו, אפשר להקל. מבושל ואחר כך צלוי, בישלו, עוף. מה, רק חצי חינס אותו לתנור על יבש. בישול ואחרי זה צלי, זה נקרא צלי ואסור. לחולה קצת אפשר להקל. כך תראו בקיבה מועד. עכשיו בואו ניגע בסלט כבד. מה זה כבד? צלוי. זה צלי, אסור. אלא מה אתה אומר? הרבבתי אותו עם מה? עם ביצים, עם מיונז. אז מה הרבבת אותו? זה לא בישול, אפילו בישול לשמחת יום טוב. נו, בסדר. אבל פה... לא בישל ולא כלום, רק הרבב אותו. כיוון שזה כך, הלכה למעשה זה אסור. אפילו בישול עצמו, שזה על ידי תערובת עם דבר אחר, אמרנו, הבאנו, ראיתם את זה, לשמחת יום טוב ותראו, בסדר, זה עם משהו אחר בישול, יש פה פעולה. אבל פה, רק הרבב אותו. לכן אסור לאכול לסדר את הסלט כבד, כשהוא לא עבר בישול אחרי הצליעה. בישול אחרי הצליעה אפשר להקל שמחת יום טוב. לגבי השאלה השנייה. רבותיי, שימו לב. ספרים אסור שיהיו הפוכים. כל כתבי הקודש. אמרת מגילת אסתר? ספרים, סידורים, חומשים. עכשיו מסדרים את הספריות בבית. תראו, ארוך השולחן יורד הארש פי בית סיף י' א'. כותב שם, אסור להפוך אותו את הספר כתבי קודש. על פניהם, וכשמוצא ספר הפוך, מהפכו שיונח כדרכו. וגם, שימו לב מה זה הפוך, שתי הכיוונים, גם ספר כולו הפוך על הפנים, וגם להעמיד אותו שראשי האותיות למטה. אם אתה רואה סידור בבית כנסת, סידורים בספרייה הפוכים, הלך מישהו אסף והכניס אותם. אתה מסתכל, רואה סידור הפוך, עומד הפוך. תהפוך את זה. יש ספר, הייתי בחור בישיבה, ראיתי את זה. לשכנו תדרשו. הייתי בחור, אני זוכר, קניתי את זה ולמדתי בו. עמוד רש למד דלת, מביא מעשה באישה אחת, שהייתה מקשה בלידתה לו עליכם. קשה ללידות קשות. תמיד כשהגיע לחבלי לידה, יעובר עקוז. אחרי עברו כמה לידות כאלו, עשתה שאלת חכם, אכל איזה דף גדול, מה אמר לה? תבדקי את הספרים בבית, האם הם שוכבים הפוך. ויבוקש הדבר וימצא, החזירו את הספרים להיות נורמלי, עומדים בכבוד, הייתה יולדת בקלות. להפוך ספר לצורך לצלם ממנו דפים, שוט שבט הקהתי, חלק וב סימן שיש המכבב, הביא אותו שוט אבני דרך, רב פרינץ, חלק וב עמוד 568, זה בסדר. לצורך הצילום מהר ולהחזיר אותו כן. אבל ספרים הפוכים להקפיד. לכן מגילת אסתר, אסור שהכתב שלה יהפוך כלפי מטה. מה שנוח לי עם המקל או המקל לא רלוונטי. תקנה לו תיק, שיכניס אותו הרגל יהיה לכיוון למעלה, זה לא משנה. הכתב אסור שיעמוד הפוך. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. אני לא שומע.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום עליכם.
כבוד הרב. שלום עליכם. כן. שתי שאלות קצרות, הרב, מחילה, בעניין בדיקת חמץ.
כן.
אבא שנתן לבן שלו, בעצם שהוא נשוי, נתן לו חדר בתוך הבית שלו, תגור פה עד שתקנה דירה וכו'. האם הוא צריך לבדוק את החמץ שם? אין לו קשר לדירה, הבעל הבית, לחדר הזה, אין לו קשר לחדר הזה. האם מותר עליהם לבדוק את החמץ? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, רב אדם שיש לו שתי בתים בארץ. האם הוא בודק עם ברכה או בלי ברכה? תודה רבה, ושבת שלום.
יפה. שאלות חשובות מעשיות. שאלה ראשונה, נתן חדר לבן הבת הנשואים, אפילו רווק בא אליו, יש לו חדר לבד, חייב לבדוק אם ברכה או לא. כי בא מועד חלק, פסח חלק א', עמוד ממתת, כתבנו הלכה למעשה, כמו דעת הגאון, רבו ירבח בהליכות שלום עמוד קופיות ח', אם החדר בפרטיות, ואין שאר בני הבית נכנסים שם, יעשו בדיקה בליל י' ד' בברכה. אבל אם נגיד, הם הולכים להגיע אליו בערב חג, אז ליל י' הם לא בבית, אז הוא בודק את כל הבית, ואז זה חזקת בדוק. מה זה חזקת? בדוק. אבל אם הם באים למשל יום, יומיים לפני פסח, יש להם חדר פרטי לבד, הם בודקים בליל י' את החדר שלהם עם ברכה. עכשיו, מה קורה משלו שני בתים? כי בא מועד שם, בחלק א', עמוד חפתת, אני אתמצא את הדברים. מרן כותב בתף למד ב' סעיף ב', בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. אם בעל הבית רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, והתפזרו לבדוק איש איש במקומו על סמך ברכה שברך בעל הבית. זאת אומרת, אתה מברך, חבר'ה, אתה תלך לשם, אתה לשם. כותב הפרי חדש, וכך פוסק מרן רבנו עובדיה, חזון עובדיה פסח עמוד ממזיין. אם המרחק ביניהם ממש, בין דירה לדירה, מה זה מרחק ממש? אין פה הגדרה מדויקת. אני חושב להפעיל את הראש. משהו כמו ברכב, כן? זה לא ברגל. ברכב. 20 דקות, חצי שעה, זה ממש מרחק של נסך הדעת גמור. כותב הרב, יברך שוב. הלכת לבית שמה, תברך עוד פעם. ויכוון בתחילה, שאתה בודק את הראשון, שאינו, שהוא מכוון שלא להוציא את הבית השני, ואז יברך על השני בוודאי. אבל אם המרחק ביניהם לא ממש. כמה דקות, כמו שאמרנו, אז פה מברך מכוון על הבית השני, הולך בודק אותו בלי ברכה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
הלו.
שלום עליכם.
שלום כבוד הרב. ראשית, תודה רבה על כל התוכניות המחכימות. אנחנו נהנים מאוד לשמוע. רציתי לשאול הרב, יש בתי כנסת שקובעים לדוגמה שעה לתפילה, לדוגמה להשתבח זמן מסוים, וכל אחד מגיע לזמן הזה באופן עצמאי ואין מסדר את התפילה. עכשיו יש לפעמים אנשים שמתפעלים בכל רם וזה מפריע לאחרים. האם זה בסדר, זה מותר, או מה הדין לגבי הדבר הזה?
יפה מאוד, שאלה חשובה ביותר. שואל המאזין, אצלהם עד ישתבח כל אחד לעצמו. ואחד מתחיל לומר, הללויה, אשר יושבי ביתך, מה זה בקול? לא צורח, אומרים קצת הכל, מפריע לאנשים, רוצים שקט. אני אגיד לכבודו, זה תלוי מהו סגנון אנשי המניין שאנחנו מדברים עליו. ומי יחליט את הקו? הרב של בית הכנסת. ואם אין רב, מה ההנהגה של המקום? יש מקומות, כמו שכבודו אומר, עד ישתבח נהוג שקט. כל אחד קורא לעצמו, משמיע לאוזניו, ואז החזן עולה, השתבח שמך לעד מלכנו וכו'. אחד כזה שירים את הקול, וזה מפריע לאחרים, שלא ירים את הקול. הוא צריך לכוון, והוא לא יכול לכוון, אז מתפלל למקום אחר. כי פה נהוג, וזה ככה הם רגילים, ושהם רגילים לשקט הזה, זה מפריע להם, הם לא יכולים לחשוב מה שהם קוראים. יש אנשים שזה הטיפוס שלהם. אבל יש מקומות, שכולם אומרים רגיל, מרימים את הכל רגיל. בא מישהו, אומר, תשמע, אתה מפריע לי, מפריע לך, אדוני, לך הביתה, תתפלל בבית, תביא התמים לאוזניים. מה זה מפריע לי? אתה פה בחדר פרטי? כי פה נהוג שמרימים את הכל. אחרי מסקנת הדברים, כל מקום לפי ההנהגה שלו. לדוגמה, הציבור הדתי-לאומי, בחלק ממקומות אני ראיתי, כמו שאמרת בדיוק, שקט דממה. תרים את הכל, אתה מפריע לאנשים. אתה יודע, תן לי להתרכז בפסוק הזה זמרה, אתה מפריע לי. הוא צודק, אל תפריע לו. זה המינה גם מקום. כן, אז זה הדרך. יש מקומות שצורחים בכלל. זה ההנהגה שלהם. דוגמה, חסידי קרלין סטולין. אצלהם, אתה צריך לבוא עם התמים באוזניים אם אתה לא רגיל. את הגרון שלהם, אתה רואה, הם צורחים, הורידים שלהם בולטים. צרחות עד לב השמיים. זה לא יש לכוון, זה עניין שכואב לך ראש כבר. אדוני, מישהו אמר לך לבוא לפה? מפריעים לך, לך מקום אחר. זה המנהג של המקום, זה הנהגה שלהם. כל מקום, לפי הנהגותיו. בסדר, כבודו?
תודה רבה, תודה רבה.
ישר כוח. שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום עליכם, כבודו, חזק וברוך על כל החידושים, השיעורים, אני מאוד. שאלות, שאלה לגבי מה שנהגו לגרוס זוהר לטהרת המחשבה, האם נשים מותר להם לגרוס זוהר, לפי הפשט, לפי הקבלה גם, וכמובן לא שייך לימוד זוהר בנשים. ושאלה שנייה, בחור ישיבה שעריך ב-18 ויש לו עכשיו הבדלה, אחרי זה יהיה לו תירך נגיד למצוא, האם שייך שהוא ישמע הבדלה, יעצור וישמע הבדלה, האם יסתות ויצא ידי חובה?
או, שאלות יפות ומיוחדות. שאלה ראשונה, שואל המאזין הנכבד, אם אישה מותר לה לקרוא זוהר. כמובן, נשים יש להם את התפקיד שלהם, זה לא עניינם זוהר, אבל בוא נגיד נענה, מה, אישה רוצה, נפשה חשקה, היא רוצה לקרוא זוהר. כתבנו על זה תשובה, בשאלות ותשובות הליבה דלחתה, חלק ג' סימן קוף פי ח'. אגיד לכם מסקנה בקצרה. לא ראיתי סברה או מקור לאסור את הדבר. ועד רבה, יש לי ראיות להתיר שהיא קורית בלי הבנה. בלי הבנה. מביא ברב פעלים, בנשחי, בסוד ישרים חלק א' סימן ת' פשוט רב פעלים, לגבי לימוד התיקון בליל שבועות לנשים. אומרת, התיקון לא יעשו, כי על פי הקבלה, זה הכנה לקדושת כתר במוסף, אישה לא שייכת בזה. אין לו בעיה שתקרא זוהר. גם הליכות עולם תראו של מרן רבי עובדיה חלק ח' עמוד שין פעים, מביא ספר חסידים סימן שיניות ג', מביא שם, מה זה מלמד ביתו תורה, כאילו מלמדת תפלות? זה עומק תלמוד טעמי מצוות סודי התורה. סודי התורה. אבל קורא זוהר לבדם בזה כלום. וראיתי גם מעשה הגדולים הרב אבידני, עמוד קופנונטט, בשם רבי חזקל הלוי, היה אב בית דין בבבל, עירק, כותב, נשים בביתם נהגו לאחר ברכות השחר, לומר פתח אליהו. פתח אליהו, זה מהזוהר. לכן הלכה למעשה, כתב לו בספר, אישה רוצה לקרוא זוהר, רשאית ואין בזה איסור. כמובן כמו שפתחתי, אישה יש לה תפקידים אחרים, כן? זה לא להרבב. אבל אם שואלת הלכה, מותר לה. לגבי השאלה השנייה המעניינת, אדם נמצא בעמידה, אורח בשכונה פה צריך לצאת לדרך, ערבית מוצאי שבת, והוא רוצה לשמוע את ההבדלה, יהיה לו קשה לו להשיג הבדלה. אמר דוגמה, בחור ישיבה בישיבה, מי איפה ישיג הבדלה עכשיו? העריך בעמידה. בעזרת השם יתברך, ואני תפילה חלק ב' שעומד לצאת בקרוב, שם בעניין של כוונה והפרעות ב-18, כתבנו על זה גם סעיף. וככה הבאנו. יש תשובה בהר צבי, בצבי פסח, פרנק, רחיים חלק א' סימן נ"ט. הוא מביא שלא יעצור כדי לשמוע את ההבדלה. אל תעצור באמצע עמידה בשביל זה. אבל לא נאריך, הלכה למעשה, כמו שפוסק הגאון הרב וירבך. הביא אותו שמירת שבת כלחתה פרק סמך ירה מ"ו. ישתוק בין ברכה לברכה. דוגמה, אתה עכשיו נמצא בשיבה שופטנו. שיבה שופטנו קבר ראשונה, תחילה, פתאום הוא מתחילים, תכף מתחילים הבדלה. תזדרז, תסיים את החתימה של הברכה, ותשתוק בין ברכה לברכה, כדי לשמוע את ההבדלה, ויצא ידי חובה על ידי שהוא שומע את ההבדלה מהם. אז מסקנת הדברים. לשתי השאלות. נשים, מותר להם לקרוא זוהר הקדוש. אבל לא לקרוא את הפירושים עכשיו, להתחיל ללמוד זוהר. מה קורה? ככה. אם יש עניין, אין עניין, לא צריך. אבל אם רוצה, מותר לה. לגבי השאלה השנייה, במקום צורך, אדם תקוע, לא איפה ימצא לו, קשה להשיג אחר כך הבדלה, או לא ישיג, או קשה לו. הלכה למעשה, ישתוק, אבל איפה ישתוק? בין ברכה לברכה בתוך העמידה, בזמן הזה שומע הבדלה. מה זה הבדלה? אם זה הוא עושה הבדלה מרוקאי, רבותה, שלא יהיה בעיה של הפסק זמן כדי לגמור כל העמידה. אלו המרוקאים מתחיל אהב הרכת שאחרי זה אם הוא גם רוצה קצת להיות חסידי, אז מתחיל לספור שם לא יודע כמה פעמים אליהו הנביא, ואחר כך יהיה רצון, והוא, זה תעזוב, זה תן לו שיעשה, אתה לא צריך את זה. אתה צריך לשתוק איפה? לא בקוס ישועות עשה, ולא ינה לשועתי אבטח ולא אבחד, ולא כל הפסוקים האלו. סברי מרנן, ברור פרי הגפן, בסמים, נר והמבדים בקודש לחול. בזמן הזה תשתוק, כשאתה מסיים חתימה של ברכה, בין ברכה לברכה, ישתוק, ישמע אותם ויוצא ידי החובה. כמובן, באמצע עמידה, לא הולך לשים את האצבעות שלו מול הנר, לא הולך לריח את הבסמים באמצע עמידה. אז מה יעשה? אחר כך יקח את הבסמים ויריח ויברך. וגם פה, כדי ליהנות מהזה, יכוון לא לצאת בנר, אחר כך יעשה נר. ואז אין בזה בעיה. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ופסח כשר ושמח. אנחנו...
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום וערב, שומע אותי?
כן, שומע.
כן, רציתי לשאול שני שאלות, ברשות הרב. לגבי ברכת שבע ברכות, ברכת חתנים שלא בבית חתנים. שהרי לדעת מרן מברכים רק בבית חתנים, ומשום שהקשה מעיקר השמחה, והיום עיקר השמחה הפוך בקרובי משפחה והששבנים שמאחים אותם בביתיהם. ושאלה שנייה, תמיד לפני החגים ככה, כשאנחנו אברכים מדברים בנושא שבאמת יש מבוכן בין כולם לזה, שבאמת אברכים רוצים לתגדל ככה את הבשר הכי טוב, ולא יודעים לגבי כשרות, זה אמר בחוב וזה אמר בחוב, וכולם אוהבים, כולם דורים. שיש על מה דעת הרב.
בוא נתחיל מהראשונה, בשנייה אני מקווה שאני לא אפול. השאלה של המאזין הנכבד, שאלה יפה מאוד, אומר היום, חתן וכלה, באים, זה עושה להם הגיס, הדוד, הדודה. עכשיו הם שמחים, בבית שלהם מה יש להם? איזה בייסמן קטן, מה יש להם? והרי דעת מרן, באבן העזר סימן סמך ב', שבע ברכות, ככה רוב הספרדים נוהגים, עושים רק בבית החתן ממש. אז אם ככה הוא שואל, שאלה מעניינת. דרך אגב, המרוקאים, רב משאש כותב אחרת, בקת השם, כן, שלא דווקא בית חתן. תוניזאים חלקם ככה נוהגים. בסדר, אבל לפי החכם עובדיה, ברור שרק בית חתנים. אז שואל, היום, באמת, בשו"ת ויצבור יוסף, חלק ד' סימן פ"ט, הוא כתב את הסברה הזאת. אבל למעשה גם הוא לא הקל בזה. אני אגיד לך גם סברה הפוכה גם כן. שאתה אצל מישהו, נכון, תגיד הורים, זה לא, עושים לך. זה לא משהו שאתה עושה. בסוף, אתה גם אורח. בבית שלך, שאתה עושה שבע ברכות, אתה מארח, זה השמחה הכי גדולה שלך. לכן מובן החילוק, למה בית חתנים שיש לו שמחה יותר. אגיד לך לגבי כשרות הבשר, אני ודאי לא אגיד מה אני חושב, מי הכי טוב ומי זה, כי מספיק מה שאני מדבר, ואני צריך לקבל לו חוטף על הראש, למה אמרת ולמה ככה ולמה ככה. אני אומר דבר פשוט, כל אחד ישאל את רבו. ישאל את רבו. יש לו רב, גיד לו כבוד הרב, מה אתה אומר על זה, מה אומר על זה. מה שרבו יורה לו, זה מה שהוא יעשה. לכן, מסובך, באמת מסובך להיכנס, ותסלח לי, אני משתדל, מה ששואלים, גם שלא נוח לענות, אני, אתם יודעים, הרבה פעמים אני ממש, איך אומרים, נושך את השפתיים, אבל אומרת, שמע, מיקרופון זה לא רק שיגידו לך ישר כוח. גם צריך להגיד דברים שלא רוצים לשמוע. אבל פה, מה תועלת? ללחם סתם ומה? כל אחד ישאל, VIP מרבו מה יעשה. בסדר כבודו?
הבנתי, יש לך כוח. צריך לשאול, אם החתן יזכיר את המקום לאותו ערב, נגיד שהוא מתארח, זה יעזור או ששוב השמחה לא שם?
מי
יזכיר?
מי?
החתן יבוא למארח שמארח אותו בשבוע ברכות, תגיד, אני זוכר ממך את המקום לזמן של השבוע ברכות.
אין לך, בפשטות, יש מי שכתב ככה, בפשטות זה משחק, וממילא אין פה שמחה. אין פה שמחה אמיתית. זה לא, זה סתם משחק. נו, יש לו שמחה נוספת, מה, באמת זה שלו. לכן, המטרה פה זה השמחה, הוא ממילא זה, הפתרון הזה לא עובד. בסדר? שיהיה לכם שבת שלום ופסח קשה ושמח.
תודה רבה, שבת שלום וברכה.
ברוכים תהיו, שבת שלום. עכשיו בואו נחטוף עוד מאזין. כן, שלום וערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך.
תודה רבה לרב על כל השיעורים. וכמו שאנחנו אומרים תמיד שאנחנו נותנים שידור, חבל שהרב לא משדר כל יום. כל היום.
אמרתי לך, אני מוכן לישון פה, אני לא צוחק. כן, בכבוד.
נכון רבים גדול, אשריך כבוד הרב, שזכית. רציתם לישון, זה קורה לנו הרבה שאנחנו במקווה. איפה מותר לדבר, או אם בכלל מותר לדבר דברי תורה במקווה, בחדר שמתלבשים או בחדר של המקווה? זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, יש לנו ויכוח בין החברים, אחד החברים יש תמונה של הכותל בבית, עם ירח. זה מותר, אסור, טוב, לא?
יפה. אז ככה בואו נזדרז, כזמן באמת קצר. מי שירא מרן, סימן פ"ד, סעיף א', בעזרת השם, מי שיש לו גם כן, ואני תפילה חלק א', עמוד תפש ממזיין, אני אגיד לכם בקצרה. במרן כתוב שאסור לדבר שם דברי תורה. מקום שקצתם עומדים לבושים, קצתם ערומים. זה נקרא חדר האמצעי שכולם מתלבשים. כן? מרן כותב, לא קריאת שמע, לא תפילה, מותר לערער דברי תורה. אבל לדבר דברי תורה אסור. הבאנו בספר, שאם מישהו שואל אותו שאלה בהלכה, אפילו בקצרה לא יענה לו. אבל אם השאלה בעניין בית המרחץ, אבל לא תגיד לי, אני עכשיו נכנס שם, בחג מותר מים חמים? אסור מים חמים בחג ביום טוב. אז זה בעניין בית המרחץ. יענה בלי לנמק. מותר, אסור, לא יותר. בזה אפשר להקיד. לגבי השאלה השנייה, אסור לצייר. מרן כותב יורד יעקב עם א' סיף ד', צורת חמה, לבנה, כוכבים, בין בולט, בין שוקע, זה אסור. אבל השיעה שלהם, אם עשה, התז ויורד יעקב עם א', גם כיצור שולחן ערוך קופסה מחט, אם הם לא בולטים, מותר להשעות אותם. לכן ציור שיש בו ירח, לבנה, מותר להשאיר. כן, יש הכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום בפסח כשר ושמח. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, מאזינים יקרים, נודה לבורא יתברך על עוד שעתיים של תורה ודבר הלכה. זה השם שיהיה לכולם, שבת שלום, נודה לצוות המסור, יואם יצחק וזנה וכן יחיאל צולמן, ורדיו קול ברמה, שיראו ברכה בכל מעשי ידיהם, שיהיה לכל המאזינים הכנות נעימות לחג הפסח הבא לנו לטובה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, בניסן יגאלו, וניסן עתידין להיגאל, נזכה גאולת עולמים בקרוב, נזכה לקבל פני משיח, ונתכונן לחג, נזכה עוד לעשות קורבן פסח יהי רצון, ולעלות לרגל, בשמחה וטוב לבב, שבוע הבא, הלכות פסח, ראשון אחריו, ליל בדיקת חמץ, שעתיים, תוכנית הכנה לליל הסדר, למעשה, כפי המסורת כל שנה, בערב פסח פה ברדיו. שבת שלום, יהיו ברוכים ונשתמע.